חנוכה דליבה עם אפרת ברזל.
טרנדולוגיה, מה זה? מגמות, כיוונים, פניות, תפניות, בכל תחום שהעולם הולך אליו, יש מקצוע כזה, טרנדולוג. אנשים שמריחים לפני, שנייה לפני, אולי אפילו יותר מזה, את סיפורי הבוקר של הנץ, של הדבר הבא בכל תחום, בחינוך, בלבוש, במחשוב, באיך ייראו חנויות, קניות, באיך יעוצבו אפילו דעות, ואיך כל זה מסתדר עם העולם היהודי שלנו. בוקר טוב, אונקה דליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. נדבר היום על הדבר הבא, איך קובעים אותו, מי קובע אותו ולמה. בוקר טוב, אפרת יפה, אנחנו באונקה דליבה, יום שני, מדברות על טרנדולוגיה, אימאלי, אבאלי, מה זה?
אל תגידי את המילה הזאת ככה.
איך להגיד?
טרנדולוגיה נשמע משהו.
כאילו טרנד אני מבינה, זה כאילו לא מילה שמתאימה פה, אבל בסדר, ולוגיה זה תורה, כאילו, כמו פסיכולוגיה, תורת הנפש, תסבירי מה זה, בתור טרנדולוגית.
אנחנו בעצם לא משתמשים במילה טרנד במובן האמיתי שלו. המילה הזאת מגיעה מעולמות של פיננסים, של סטטיסטיקה, עולמות של גרפים. וטרנד באנגלית עתיקה זו פנייה. זה המקום הזה בגרף, תדמייני גרף נגיד עולה, ואז הוא עושה פנייה והוא יורד. או שהוא יורד, ואז הוא עושה פנייה והוא עולה. הפנייה, נקודת המפנה הזאת, זה מה שנקרא טרנד. זה בעצם אומר, יש לנו, הלו, שימו לב, משהו משתנה פה. אנחנו משתמשים בזה במובן, בסלנג, במובן הכי הפוך. אנחנו משתמשים כדי להגיד גחמה. איזה שטות חולפת. וגם באנגלית עושים את הטעות הזאת, מי שלא בתעשיות הרלוונטיות. בעצם המילה לגחמה היא fed.
זהו. זה שונה.
זה שונה. וזה כאילו איזה מגימיק, בא לכמה חודשים, לעונה, חולף, לא תזכרו אותו, אין לו משמעות. טרנד זה דבר עמוק, יש לו המון משמעות, הוא איתנו הרבה זמן, טרנד יכול להיות בעצם 20 שנה איתנו.
אז פד הוא המילה, היא המילה, לקטע הפחות כאילו.
לגימיק, לגחמה.
אוקיי, אוקיי. אגב, שמעתי שהנחש הולך על הגחון,
אוקיי.
כי הוא צמוד לאפר, לקרקע.
כן.
זו תחנה של דתיים, את יודעת.
רגע, גחון, קרקע, ואז גחמה זה גחון?
כן, זאת אומרת שהוא הולך על האפר, על הגחון, הנחש, הרי היו לו פעם רגליים והורידו לו.
כן.
והוא נורא תלוי באפר, זאת אומרת, הוא צמוד לפני הקרקע.
כן.
הוא לא מתרומם מעל. אז קצת, קלטת, ראיתי בחיוך, שקצת הגחמות, כאילו, הן נורא נורא דלות, כמו שאת אומרת, אבל טרנד, נכון, יפה. תעשי בי על שיעור תורה קצר על הבוקר.
יפה, אז אני אחרי שיעור תורה כל הדרך.
כל הכבוד. אז מה זאת בעצם?
מעניין מה זה בעברית טרנד, כי אז היינו מבינים את המשמעות האמיתית של זה, כי בעצם טרנד זה באנגלית.
נכון. קצת כמו המילה טרן, לפי מה שאת מתכוונת, זה
פנייה. כן.
אבל כשאנחנו כאן באולפן אומרות טרנדולוגיה, או כשאת מסבירה עכשיו, אמרנו שקוראים לך אפרת יפה?
כולם מכירים אותי אפרת יפה, אני כבר על הסף להוסיף את זה לתעודת זהות. לפני 10 שנים פתחתי את הבלוג שלי, קפה ויפה, וזה היה אז משהו ככה נורא חדשני. אני תמיד, איך הגעתי לנושא של טרנדים? כי אני תמיד אהיה הראשונה בכל מיני דברים, זה מין נטייה אישית שלי. ופתחתי בלוג, וזה היה אז, לא היה הרבה בלוגים ישראלים איכותיים, היו בתפוז כל מיני בלוגיות, ולא היה בלוג שעסק בעיצוב בצורה רצינית ומסודרת, ואני החלטתי שאני עושה את זה, נורא אינטואיטיבית, בלי שום רקע. תמיד שואלים אותי איפה למדת, כי אני היום מאוד מבינה בעיצוב, אבל אני לא מעצבת, ולא למדתי בשום מקום, ופשוט באתי עם הבטן, זו הייתה נקודת מפנה בחיים שלי.
מה עשית על אותו יום?
ממש לא הבאתי את עצמי לידי ביטוי, הייתי מזכירה, עסקתי ביחסי ציבור קצת, אבל מאוד מאוד לא, זאת לא הייתה אני שם. היא חיכתה להתגלות, וזו הייתה ההתחלה, משם זה התחיל.
הקפה ויפה.
הקפה ויפה. ובעלי היה כזה לחוץ, אמר, אנחנו, אני לא יודע איך זה יתקבל, וזה, אולי תעשי שם בדוי. עכשיו, אני מאוד לא טיפוס של שם בדוי, אז אמרתי, אפרת נשאר.
אפרת נשאר.
אפרת נשאר. אז קפה ויפה, אז נעשה אפרת יפה.
חזניה. כי אני חשבתי שאת ממשפחת יפה.
זה כולם חושבים, כי מסתבר שמשפחת יפה זה, הם כולם משפחה.
כן, נכון. מכירה.
זהו, אז אני אפרת יפה, ובשלב מסוים, ככה אנשים מכירים אותי כבר, אז זהו, אז אני אפרת יפה. הילדים לפעמים כותבים לי, לאימא, אפרת יפה ארנטל.
אז את באמת ארנטל, והחיים חולפים, ואת באמת עולה עם הרעיון הזה של קפה ויפה, ומגיעה לתחום הזה, שתסבירי למאזינים שלנו מה זה.
זה בעצם התחיל מזה שהיה...
מקצוע, זה מקצוע.
זה מקצוע מאוד חדשני. איך אני הגעתי אליו, כי אני הייתי במקום הזה של עורכת, בהתחלה זה היה בלוג, אבל מהר מאוד זה נהיה מגזין. והיו לי כותבות, הייתה לי צלמת אוכל שעשתה קולינריה, והיה לי מעצבת מוצר שעשתה DIY, וכל פעם הם היו אומרות לי על מה אני אכתוב. ואני מצאתי את עצמי מחפשת כל פעם את הדבר הבא, ומה חם עכשיו. וזה היה הקטע שלי. כאילו גם אנשים היו אומרים, נשים היו אומרים לי, קפה ויפה זאת קהילה נשית, אני מדברת נשית, זה השפה שלי. והם היו אומרות לי, אנחנו באות לקפה ויפה, אז אנחנו יודעות מה, זה מספיק לנו, זה נותן לנו תמונה, אנחנו יודעות מה הולך. אז קלטתי שיש פה משהו. ובאמת הייתי רואה משהו הכי יפה, ונורא כיף לי לספר עליו, ולראות תמונות יפות והכל, תוך שנה, שנתיים אני מתחילה להשתעמם, ואני כאילו, אוקיי, מה הדבר הבא? עוד אין דבר הבא, חכי. ואני בעורבת, אני מחפשת.
צריך להיות מאוד סקרן לזה.
מאוד סקרן, נכון, סקרנות זאת בהחלט תכונה שלי.
נכון, ואת תמיד גם משתעממת לפני כולם.
משתעממת מאוד מהר, כן.
כי בעצם טרנדולוגיה או להיות טרנדולוגית זה לצפות או ממש להרגיש את הדבר הבא שהוא הולך להיות חלק מהשיח החברתי בכל מיני תחומים. אני מבינה את זה טוב, את המקצוע הזה?
כן, כן. אני לא ממציאה שום דבר, אבל אני מסתכלת על כל מיני רמזים. אולי זאת רגישות.
וואלה.
אני מסתכלת על רמזים, ואני מאוד מאוד מחודדת לראות שיש פה איזשהו פנייה, יש פה איזושהי סטייה קטנה ממה שהיה עד עכשיו, ואז אני מחפשת לראות שזה חוזר על עצמו כמה פעמים, בכמה תחומים שונים, ואז אני יודעת שיש פה משהו.
אותה מגמה?
אותה מגמה.
תסבירי.
היא תתבטא בצורות אחרות. אני אתן לך דוגמה, כשאני מסתכלת על תערוכות של עיצוב, של רייטינג, של תצוגות של אופנה, תערוכות של אומנות. אני הולכת עם המחברת הזאת, ואני כותבת מילים כמו, פריצת גבולות, להיוולד מחדש. אני לא כותבת ורוד, כפלים, אני כותבת את מה זה אומר לי, את מה אני מרגישה פה, מה המסר שמנסים להעביר לי. והמסרים חוזרים על עצמם, בין אם זה פה זה יהיה בצבע ורוד, ופה זה יהיה בכיסא כזה, ופה זה יהיה בנושא של תערוכה, אבל המסר הוא אותו מסר, וזאת המגמה.
רגע, את אומרת פה משהו נפלא, ואני חוזרת אלייך כמו באימאגו, לראות שהבנתי. את בעצם מסתובבת לך בעולם, ואת רואה דברים שמתרחשים, הרי כל הזמן העולם בתזוזה, ואז את בעצם רואה תופעות שקורות, אבל את מנסה לראות במשמעות העמוקה יותר, תחושות שלך, ברגשות שלך, מה זה אומר ולאן הולכים הדברים? הבנתי את זה טוב?
כן, כן. מה אנשים מנסים פה לבטא? מה הם פתאום צריכים? טרנד זה צרכים ורצונות חדשים.
וואי, זה מעניין.
עכשיו, כל דבר אומר לי משהו. היוצרים, האומנים והמעצבים, הם קהילה מאוד רגישה, והם אלה שמובילים את השינויים האלה. מבחינה אמונית תגידי על זה מה שתגידי, אבל אני חקרתי את זה המון, כי רציתי להבין למה דווקא הם, מה נותן להם, מה עושה אותם, ואני ראיתי שאנשים שהם יצירתיים, יש להם איזושהי פתיחות מסוימת, מבחינה ביולוגית, לא יודעת איך להגיד את זה, יש משהו שנקרא עקבה סמויה, שזה בעצם שומר עליי שאני לא אעשה שטויות ופדיחות ועשה צחוק מעצמי.
עוצר אותך.
עוצר אותי, מחזיק אותי להיות בסדר, מנומסת, מכובדת. אצל אומנים העקבה הסמויה היא קצת קטנה. מופחתת. מה שמאפשר להם קצת יותר להשתגע, וקצת יותר ל... עכשיו, זה גם עושה אותם יותר פתוחים לדברים. ולכן הם בקבוצה הזאת שפתוחה לקבל כל דבר חדש, ושמובילה את זה, יש להם איזושהי רגישות. עכשיו, זה נקודה אחת. יש את הנקודה של הרגישות. כשאתה אומן, אתה כנראה, יש איזושהי רגישות כזאת מאוד חזקה, ואתה מרגיש דברים בעולם, ואתה הראשון להרים את הדגל, ולהגיד, זה מה שאני מרגיש שקורה פה. ולכן האומנים והיוצרים הם הסוכני השינוי, כי הם הראשונים שמרימים את הדגל שאני יכולה לקרוא אותו ולראות את הרמז.
זה מעניין.
כן.
אז תני שנייה, אפרת יפה ארנטל, תחומים שבהם הדבר הזה נעשה בעולם שלנו. כי כל הזמן, אנחנו כאילו נגררים אחרי, אבל לתועלת, אני מקווה, תני תחומים שאנחנו מדברים עליהם. זה לא רק אומנות ספרות, אומנות פלסטית, חינוך.
תראי, בגלל שטרנד בעצם מבטא איזשהו חצון או צורך של החברה כולה, אז אולי זה היה אומן פלסטי שהרים את הדגל, ובעצם רמז לנו שמתחיל פה משהו. אבל המשהו הזה הוא, הוא, הוא גלובלי, הוא חוצה מגזרים, עמים, והוא מתחיל לחלחל. יש אחד שחקר את הדבר הזה, אני חושבת שזה בשנות ה-60, קוראים לו אברט רוג'רס, והוא המציא עקומה שנקראת Diffusion of Innovation, שזה אומר חלחול לחלחל, זה כמו טיפות שמחלחלות לאדמה של חדשנות, של חידוש. ומשתמשים בגרף הזה עד היום, בפיצוח של מוצר בהייטק, בכל ההמצאות החדשות, הגרף הזה יודע לנבא את השלבים שהחידוש עובר, מתי אנשים יאמצו אותו. אתה יכול בעצם לדעת מראש, אם עברת את הנקודה הזאת, המוצר בעלייה והוא מצליח.
אז מזה אני מבינה דרכך, אפרת, שהטרנדולוג עובד עם חברות גדולות, איפה מתבצעת העבודה שלו?
היא מתבצעת איפה שהם פתוחים לקבל אותו. המקום הקלאסי שהכי ידע שהוא צריך את זה, היה התחומים באמת, זה התחיל באופנה, תחומים ויזואליים, גם בעיצוב פנים, הקפה ויפה היה מאוד חזק בקטע של עיצוב פנים.
הוא לא קיים יותר?
הוא קיים, אבל אני באבונותיי די הזנחתי אותו מסכן, הוא מתגעגע.
אוקיי.
אז התחומים האלה הם יודעים שהם חייבים לשנות, והם חייבים לדעת מה הולך, והם צריכים לתכנן מראש, כן, תחשבי, להוציא קולקציות, זה סיפור של איזה שנה, שנתיים, ואת רוצה לעבוד עכשיו על משהו שאנשים ירצו לקנות בעוד שנה, שנתיים, אז את צריכה לדעת מראש.
ולאחרונה זה נכון להגיד שדברים מאוד התקצרו, כאילו פעם היו מראים אופנה שתבוא לידי מחירה רק בעוד שנה או כמה עונות, עכשיו יום אחרי אפשר לקנות את זה.
נכון.
מדהים.
ב-2016 אני חושבת אם עשו את זה, את יכולה בתצוגה עצמה ללחוץ על הזה, לראות, ומהמובן הזה זה מאוד התקצר.
אני רואה שהמטפחת שלך היא מאוד טרנדית. היא כמו של יאיו קוסאמה, זאת האומנית הזאת עם הנקודות היפנית.
מצחיק אותי שהיא נהייתה, שכולם עכשיו הולכים לתערוכה הזאת, בדיוק היה לי שיחה עם הבת שלי, ואמרתי לה, אני מאוד אוהבת את העבודה שלה, ואני שנים כאילו הכרתי אותה, אבל פתאום כולם הולכים לתערוכה הזאת, אז לא בא לי על זה. אני סנובית כאילו? אני שואלת אותה.
אז על הסנובית הזאת, זה מעניין, כי את בעצם אומרת, סתם פירוש שלי, אם כולם הולכים, אני לא אלך, כי אני מיוחדת, אני לא אסחף בזרם הזה, שאגב, זה קצת לפעמים את עומדת, אני לא מזלזלת בה או משהו כזה, כאילו לא נעים לי, אבל את אומרת, נקודות, 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 נקודה למחשבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, אבל בואי נדבר אחרי ההפסקה, על הקשר היהודי של טרנדים, זאת אומרת, על איך אנחנו כחברה דתית, שומרת תורה ומצוות, איך אנחנו מגיבים למה שקורה בעולם? האם אנחנו בברקס על זה? האם אנחנו באיזושהי התנגדות לזה? איך אנחנו זורמים? איך אנחנו מתכופפים? יאללה, בואי פרסום. קדליבה, חזרנו תוכנית על טרנדולוגיה. אנחנו עם אפרת יפ טרנדולוגית. נראה לי, אני אוהבת להגיד את זה, זהו, טרנדולוגית. אז רגע, אז דיברנו על פניות שהחברה שלנו עוברת בכל מיני תחומים. חידושים, שינויים, זה יכול להיות באופנה, זה יכול להיות במוצרים אלקטרוניים, זה יכול להיות בספרות, בחינוך, אבל אנחנו כאלה מקדשי מסורת, אז תסבירי כאלה את המיקום היהודי של העניין הזה.
אז קודם כל אני רוצה להגיד, מה שאנחנו קוראים טרנד, שזה רק הביטוי החיצוני לאיזה משהו פנימי, הדבר הפנימי הזה עובר בכל התחומים, אצל כל האנשים.
Okay, כי אנחנו גדלים, כי אנחנו משתנים.
אני תמיד מנסה להסביר את זה לעצמי. הרבה מהדברים האלה הייתי צריכה לפצח עם עצמי, לחפש, כי זה לא דבר שאת לומדת אותו באוניברסיטה. כן מתחילים ללמד את זה תואר שני בחדשנות, אז נותנים קצת, יש איזה מקום בהולנד, אני חושב באיינדהובן שמלמדים. התחילו טיפה, אבל זה לא דבר שממש מלמדים אותו. כן קראתי כל ספר בתחום שיכולתי לשים את היד שלי בנושא, אבל יש הרבה דברים שאני מנסה להסביר לעצמי, אז ניסיתי להסביר לעצמי מבחינה, אני צריכה להבין כל דבר מהשקפה היהודית. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מכוון את העולם, כאילו נותן לנו כל מיני, כמו שוטר תנועה כזה, שפתאום מצירים לך את הנתיב ומכוונים אותך לאיזה מקום, או יש איזושהי הכוונה כזאת שדוחפת אותנו למקומות מסוימים, ולפעמים אני חושבת שאולי זה.
וואלה.
אולי לא, אולי זה החטאים שלנו שדוחפים, אני לא יודעת, באמת זה מאוד מאוד מעניין אותי, ואני מאוד מנסה להבין את זה. אני כן רואה, וואי, את לוקחת אותי לגמרי עכשיו ליהדות, אבל תקחי את השיעור של רבי דסלר, שלמדתי בגייטד, עם רבי מילר שהיה תלמיד שלו, וכבר אז בגיל 19, זה השיעור שהדליק אותי, תראי, עוד לא ידעתי מה אני אהיה, והוא מדבר שם על איך חידושים הם לא מראים על קדמת האנושות, אלא להפך, הם מראים שקטנו, אז אנחנו צריכים המחשות, ואנחנו צריכים דוגמאות, והוא מביא שם את הטלפון למשל, כדי להסביר לנו מה זה אוזן שומעת, ואני כל הזמן, כל פעם כשאני רואה איזה חידוש טכנולוגי, אני ישר, כאילו, אוקיי, מה זה בא ללמד אותנו? כל הקטע הזה של מציאות מדומה, אמרתי לילדים שלי. אולי זה בא להמחיש לנו את איך העולם הזה, הוא כלום, הוא מציאות מדומה, שמנו משקפיים, ואנחנו מרגישים בתוך משהו. אז אם אני לוקחת את השיעור הזה של הרב דסלר, את בעצם, ככל שהאנושות קטנה יותר בתפיסה שלה, בתפיסה של אלוקות, העולם צריך להמחיש לנו את זה יותר חזק, אז העולם לוקח לשם.
יפה אבל.
לא יודעת, אני לא יודעת, יכול להיות שיש כל מיני רבנים בקהל שיחלקו עליי, אני אשמח להבין את זה.
את אומרת, הולך ופוחת הדור, והוא צריך יותר וואו, ורעש, ואקסטרימיות.
והמחשות לנקודות חשובות מסוימות, תקחי את כל הנושא שהיום הכל דיגיטלי, הכל וירטואלי. וזה רק הולך ונהיה יותר חזק. אז כבר אין לך מכונית, את בליסינג. המכונית לא שלך. כן, המעבר מבעלות לחוויה ולהשכרה, ולא משתמשים במילה השכרה, משתמשים...
ליסינג.
כמו בליסינג, אז כאילו, עכשיו אני רואה את זה גם בריהוט. משרדים יכולים לקחת שירות של ליסינג, שבעצם מלביש להם את המשרד, דואג לתחזוקה, כל כמה שנים צריך לשנות את הנראות של המשרד, כן? תחשבי, מתי זה יקרה שזה יקרה גם לבתים? או בארצות הברית יש את השירותים האלה, איך זה הולך? ללבוש את הרנווי, איך זה הולך? run the runway, משהו כזה. את מזכירה סמלות ערב לאירוע של ערב, שלום ביי. כן, עושים את זה פה לחתונות כל הזמן, אבל סמלות של מעצבים של זה. המגמה הולכת למקום שהוא יותר וירטואלי, שהוא פחות אמיתי, שהוא פחות שלי, שהוא מחזיר אותי לרב דסלר, שבסוף ימיו הוא מכר את הבית שלו, והחי בסחירות, כדי שהוא לא ירגיש שהוא מחזיק בעולם הזה. ואני מתרגשת מזה, כי זה שזה הופך אותנו ליותר וירטואלים, זה עוזר לנו לתפוס שהעולם הזה הוא לא אמיתי. אמיתי, שהחומר הוא לא דבר אמיתי, זה עוזר לנו להמחיש אם אנחנו פתוחים לחוש את זה.
ואת שמה לב שאת עושה את זה בהרבה תחומים, זאת אומרת, הנה, הווירטואליה של המשקפיים האלה שנותנים להרגיש כאילו אתה בתוך, אז את מיד עושה אדפטציה פנימה, אני שומעת ממך עכשיו, כאילו את חיה דאבל עולם כזה, את מתרגמת כל דבר בתוכך, למה בעצם הנצרכות, מה הניד של הדבר הזה, בתוך ליבו של האדם, בתוך נפשה של בריאה, מה זה מספק, מה זה ממלא כחסר, וככה נולדים בעצם צרכים חדשים, או המילה הזאת, פניות, תפניות, ואיך את רואה את העולם, את ישראל, ואת העולם של האמונה במהירות של שינויים, או בהתנגדות, כי נגיד בעניינים טכנולוגיים, אז תמיד העולם שלנו יהיה טיפה באנטגוניזם לזה, בסוף זה יגיע, אבל...
כן, תראי, אם אני ממשיכה את הגרף הזה של רוג'רס, שהוא גאוני, הוא בעצם בא ואמר דבר כזה, הוא צייר תדמיינו הר, כן, זה הגרף. בצד אחד יש את מי שמתחיל את הדבר, 2.5% בסך הכל של האוכלוסייה, זה הגאונים, המשוגעים לדבר, האומנים הווירטואוזים, הממציאים, באמת אנשים שהם לא תמיד אנחנו מבינים אותם, לא תמיד הם יודעים לתקשר לנו את הרעיונות שלהם, הם ממציאים משהו. ואז יש לנו איזה 16%, אם אני אומרת מהזיכרון, יש שם איזשהו אחוז, שהם נקראים early adopters, שזה מאמצים ראשונים. אוקיי? זו קבוצה שהיא לא יודעת להמציא לבד דברים, אבל היא כמוני, על הכוונת, היא תתפוס את הדבר הראשון המגניב ברגע שהיא תראה אותו. הקבוצה הזאת, יש לה את הכישרון אבל, לזהות מבין כל ההמצאות, מה מגניב, מה יתפוס.
תני דוגמה פרטנית, תורידי לי את זה, אני כאילו מבינה, אבל...
דוגמה... כל דבר...
משהו במטבח. סתם עולה לי, שיטות בישול.
כן.
או שיטות, את יודעת מה, שיטות חינוך, שיטות טיפול בפסיכולוגיה.
נכון, נכון.
את יודעת מה, את יודעת מה, יש לי עכשיו צינון, ואני ממוטטת אחרי שבת, לפני יומיים, עם 160 בנות, תשובה, התשובה עברה תהליך שינוי.
נכון, נכון.
כאילו, אני קולטת את עצמי, מדברת על בנות מהדור הזה, אחרת.
נכון, הדודה שלי מלכה, מלכה זלושינסקי.
הייתה פה בשבוע שעבר.
המאממת. אז היא אמרה לי פעם, היא הרי שנים עסקה בקירוב, עדיין עוסקת, והיא אמרה לי פעם, מאוד מעניין, שיש את התשובה של האומנים, שהם בעצם משמרים את האינדיבידואל שלהם, והיה את התשובה שהיא זכרה משנות ה-80 וה-90, כשאני הייתי ילדה אצלם בבית בשולחן שבת, כאשר הבעלי תשובה מאוד רצו להתאמע במערכת, ולאבד את הזהות שהייתה להם קודם, ובאמת, אז התחלתי לשים לב לזה, בעקבות זה שהיא אמרה.
או טרנדים, אם אני חוזרת ל...
תגידי איך זה היום.
עוד יאשימו אותנו בנפוטיזם פה בתוכנית הזאת. איך זה היום? חד משמעית.
מה השפה?
השפה היא שפה רגשית, השפה היא שפה פרטנית.
אותנטיות.
אותנטיות.
אידנטיטי.
נכון.
זהות, נכון? נכון,
יותר קרובה לאומנים so called, אבל גם בלי להיות אומנית.
אבל זה זהות, זהות זאת המילה, זה מה שעכשיו, אותנטיות, זהות, תראי, זה מה שמוביל. זה מוביל את המחאות האלה של ה-Black Lives Matter, של כל עכשיו העיצובים, הכל כאילו נותן כבוד לתרבויות, לזהויות, לזה. וזה בא לידי ביטוי בתשובה, הבנת? וזה יבוא לידי ביטוי בחינוך, למשל.
תגידי איך.
למשל. כי אנחנו בדור שהוא בסי-סי-סי של האינדיבידואליזם, אני אומרת סי, כי עוד דקה זה יעבור משבר, ואנחנו נתחיל מחדש תקופה של קומוניזם, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל ביחד.
תגידי, כי זה מאוד מעניין, לקחת לי את המילים מהפה, כי זה שואת לך אם יש בזה מעגליות, זאת אומרת, כמו שסנטרופז חזק, כאילו, הכל חוזר על עצמו, ואת צריכה לשמור את הארון של סבתא שלך, כי זה יהיה עוד באופנה.
כן, אבל המעגליות היא עוד יותר עמוקה מזה. יש שני חוקרים שנקראים שטראוס והאו, והם חקרו 500 שנה של היסטוריה אמריקאית. את כל ההיסטוריה האמריקאית, הם באו בכלל לבדוק משהו אחר, והם שמו לב למעגליות. ממש כמו בעונות של שנה, שיש לך סתיו, חורף, אביב, קיץ, ואת יודעת שאחרי הקיץ, יעבור שוב סתיו, והמעגל יתחיל מחדש. את אולי לא יודעת איך יהיה, אבל את יודעת שיהיה יותר קר. אז יודעת שבחורף יהיה קר, את לא יודעת באיזה יום החורף יתחיל, אבל את יודעת שיהיה יותר קר. באותה צורה הם הסתכלו על דורות, 20-25 שנה זה דור, כך שמעגל הוא 80-90 שנה. תסתכלי על המעגליות של ה-80-90 שנה, ותראי חזרתיות של מאורעות. אז למשל, אנחנו עכשיו מקבילים, ספוקי, אנחנו מקבילים לתקופה שבין מלחמות העולם. שנות ה-20, שנות ה-20 העליזות,
כן.
המשבר הכלכלי הגדול, מלחמת העולם השנייה. פה באמצע אנחנו בערך נמצאים, אף אחד לא יודע בדיוק איפה אנחנו. אנחנו בתקופה הזאת של משבר מאוד מאוד גדול, שמפרק את כל העולם הקיים. אם תסתכלי מה היה בעולם שלפני המלחמות, תראי נשים, אני ראיתי ביוטיוב ראיון עם אישה מבוגרת, מה זה מבוגרת? היא הייתה בתקופה ויקטוריאנית, כן, זה, הקליטו את זה לפני כמה שנים, היא מספרת שאישה שהלכה ברחוב וראו לה את הקרסול, זה היה לא מכובד, אוקיי? אז תראי איך העולם עבר בתקופת 20-30 שנה האלה, התרסק לחתיכות, נבנה מחדש, ואז היה לנו תקופה של כל אירופה בנתה את עצמה אחרי המלחמה. ישראל הקימה את עצמה, כן, תקופה של בנייה. תקופה של בנייה באה עם ביחד. תקופה של פירוד, של התרסקות באה עם פירוד. היה אנרכיזם, היה סוציאליזם, היה מחאות. אנחנו מקבילים לזה. אז אנחנו עכשיו בסיסי הפירוד, והבנייה תביא את האיחוד יביא בנייה, הבנייה תביא איחוד, זה יבוא ביחד.
יש כבר רמזים.
יש רמזים, אני מחפשת את הרמזים, אני מחפשת בינתיים כל מה שנראה זה התרסקות, התרסקות, התרסקות.
נכון, אבל לפעמים יש פער בין מה שמראים לנו באמת
בחוץ. את רואה כן את הנטייה של קבוצות, בעיקר מילניאלס, כאילו זה אומר אנשים שהם כזה בני 30-40, מאוד רוצים את הביחד, כל הקבוצות ברשתות חברתיות, הנושא של מיטאפים, קהילות, את רואה שזה נכנס, אבל זה צריך לקחת למשמעות הרבה יותר עמוקה.
מעניין אותי גם שנדבר על פניות, אני נזהרת כאילו מלהגיד טרנדים.
הבחרתי
אותי, כן.
לא, אני לא רוצה שזה יישמע שטוח.
לא, אז בוא נגיד טרנד עמוק, אוקיי, מכובד, זרם, מהלך. שוב נצא להפסקת פרסומות, אבל בואי נדבר גם על הלכי רוח. הנה, איך המילה הזו?
מהממת.
נכון?
כן, זה המילה.
כי זה כאילו...
זאת המילה, הלכי רוח. יש איזשהו הלך רוח. והוא מכתיב הכל.
אז בואי נדבר אחרי פרסומות על הלכי רוח משפחתיים, אולי על אם יש כאלה, של אפילו זמן פנוי, או סגנונות של הבעת אהבה אפילו לילדים. יש לי רעיון. טוב, פרסומות ואנחנו חוזרים. אומקה דליבה, אנחנו בחלק האחרון המסכם, אפרת יפה ארנטל, טרנדולוגית. בואי, חסר לי מקודם על השוני הזה בין עולם שמשתנה בכל תחום. תסכמי לי את זה רגע עם העולם החרדי, צעירים, זקנים, איפה אנחנו ממוקמים, שומרי המסורת, מיקרי הפעם. זה אגב לא קשור לנוסטלגיה, נכון?
זה מתכתב. אוקיי, אז אני אענה לך. אם דיברנו קודם על הגרף הזה של רוג'רס, הוא בדיוק צייר את זה, שבתחילת הגרף יש לנו את האומנים ואת הצעירים. כי צעירים...
מתי הוא כתב את המחקר הזה?
אני תכף אבדוק לך, אני לא רוצה מהזיכרון. צעירים, יש להם פתיחות כזאת, שהם צריכים לבנות את האישיות שלהם, והשם עשה אותם פתוחים להכל. אז לא משנה מאיזה חברה הם, גם בחברה החרדית, צעיר הולך ברחוב, נכנס לחנות, הוא פתוח לכל, ואם יפה לו המסגרת של המשקפיים האלה, הוא קונה אותה, והוא לא חושב, זה מתאים, זה ישן, זה חדש, פשוט יפה בעיניו, שלום. בצד השני של הגרף, בקצה האחרון, באמצע, תחשבו, האמצע זה המיינסטרים, זה הרגיל, זה המוכר. בקצה האחרון, האחרונים שמתעקשים ונשמרים ונצמדים לקיים ודוחים את השינוי הזה שמתחיל להגיע שם מההתחלה של המהלך, נמצאת החברה החרדית שמקדשת את מה שהיה פעם, את המסורת. אנחנו יודעים שככל שהדורות קודמים יותר הם היו... צדיקים יותר, כן, אתה לא יכול, אני לא זוכרת, יש בהלכה, אתה לא יכול לשנות משהו שהיה לפניך. ואיך זה משתלב? עכשיו, אם אמרנו שהצעירים הם במקום שמאמץ את השינוי ראשון, אז הזקנים הם במקום שדוחה את השינוי, ואז אנחנו באמת רואים את התופעה הזאת, שככל שאנשים הם מתבגרים, הם יותר נצמדים לקטע שלהם, יכול להיות מצב שהם יחפשו את אותם מכנסיים שכבר לא מייצרים אותם, או את אותו דגם של טלפון, או באזור גיל 30 זה מתחיל להיסגר, בן אדם מתחיל לסגרות הדעות שלו, הוא בנוי, הוא שלם, הוא בוגר, ואז הוא גם מתחיל להיסגר לכל השטויות מבחוץ.
זה טוב.
נכון, זה גם טוב.
לא, אני מרגישה שזה נורא רוגע לי, או חוסך לי זמן, שהטעם שלי בבגדים ידוע לי, בוסם ידוע לי. אני לא צריכה כאילו, אני לא צריכה את הגיוונים בתחום הזה.
את לא צריכה.
דברים של יצירה אולי כן.
את לא צריכה. אני צריכה.
את צריכה?
אני צריכה. אני יכולה לבוא, טוב, זה אישי, בוא נשאיר את זה בצד. אבל יש אנשים שצריכים גיוון, זה אופי.
לא בכל תחום. או בכל תחום?
כשבן אדם צריך גיוון, הוא צריך גיוון כאופי. יכול להיות שהוא מתחם את זה. מהגבולות שיותר מתאימים לו.
או טוב לו והוא שבע מתחום אחד של גיוון.
יכול להיות.
זאת אומרת, כשיוצא מתוכי איזשהו מהלך של מילים, או איזושהי תוכנית של הרצאה, זה מספיק לי, אני לא צריכה לשנות גם את הבגדים. מבינה?
כן, אז פן אחד בך עשה את הגיוון.
כן, עשה וי. אז רגע, אז לאן לדעתך העולם הולך?
מה שאני רוצה להראות במתח הזה, זה חשוב לי מאוד להבין, כי, להסביר, כי את רואה, אנחנו, בנושא של חינוך, כהורים, אנחנו בגילאי ה-40, 50, אנשים כבר מאוד בנויים, מאוד במקום שלנו, מאוד אימצנו את השקפת עולם שלנו, את הלבוש שלנו, את איך שאנחנו מסתכלים על העולם. והצעירים הם פתוחים להכל, וכל דבר מושך אותם. הרבה פעמים יש את החיכוכים האלה, בין מורים, מחנכים לתלמידים, בין הורים, ומה שאני באה להגיד זה רק לשים כוכבית, כאילו, תהיו כנים, תבדקו אם זה באמת באמת עקרוני. זה שהוא הביא עכשיו משהו שנראה לך מוזר, או
אחר.
לא לבשו ככה, לא מתאים, זה עדיין לא אומר שזה לא בסדר, היא בודקת את עצמה, וזה הדרך שלה לבנות את הזהות שלה, וכל עוד זה לא באמת באמת לא בסדר, אין פה נזק, אין פה בעיה של אמיתית, אני אומרת, תנו לזה לקרות, תזכרו בענווה שאנחנו פשוט נמצאים על מקום אחר בגרף, אנחנו כאילו עולם אחר, חיים עולם אחר.
ותזכרי גם, אימא לה, שגם את עברת את גיבוש האישיות הזה פעם.
בוודאי.
כשאת היית צעירה.
אני דווקא זוכרת את זה, אולי אני לא מספיק מבוגרת.
מה?
אני זוכרת את זה, וזה חשוב להסביר, כי כל דבר חדש יראה לעין בנויה, כדבר מאוד פורץ גדר, מאוד מכוער. כל דבר חדש מדי נראה לנו מכוער, חד משמעית. יש אפילו נוסחה של איך מביאים חידוש, שאנחנו לא נדחה אותו. אז הוא צריך להיות די מוכר.
מה, תני את הנוסחה. תקודות השקה דומות קצת, כאילו שהתהום לא תהיה מבהילה?
הדבר צריך להיות מספיק מוכר, כדי שאני לא אבהל ממנו, אבל טיפה מסקרן כדי שלא יהיה לי משעמם. אם את מייצרת את המתח הזה, את נכנסת.
את משנה רעיתים בבית כל הזמן?
לא, בכלל לא.
אני כל היום, זה ספור.
הייתי יכולה, אבל אין לי את ה...
אין לך לאן.
אני חיה חיים פשוטים, זה הבית שלי, זה הרעיתים שלי, אני את היכולת לחיות את ה... אני מזיזה אותם. מה שהמרחב המאוד קטן שלי מאפשר.
תרועה? יש לך קשר עם טרנדולוגיות בעולם הכללי?
אני פגשתי לפני כמה שנים.
אתם תחת עמותה, אגודה, היי נעים מאוד, קוראים לפרט יפה, אני טרנדולוגיה, כאילו...
את יודעת מה? במסגרת הייחודים, זה היה צריך לקרות. הטרנדולוגים הם ממש ספורים.
נכון.
יש באירופה ובארצות הברית יש סוכנויות טרנדים, ואז יש לך סוכנות, agency כזה, ועובדים שם אנשים שחוקרים, זה לא one man band, כאילו שואו של מישהו אחד, אבל כן יש, יש את, קוראים לה לי אדלקורט, שהיא...
אוי, ממש מבוגרת.
מאוד מבוגרת, אני פגשתי אותה לפני כמה שנים, אישה מאוד מתוקה וצנועה. מאוד הפתיעה אותי לטובה.
אנחנו מעניינים אותם כחברה חרדית?
תדעי לך שקודם כל, כישראלים אנחנו נורא מעניינים אותם. היא אמרה לי אז, נפגשנו, זה היה, אני לא זוכרת, באיזשהו אירוע ועשו כזה, היה כמה בלוגרים של עיצוב, ויכולנו לשאול אותה שאלות. היא אמרה שהם מאוד מאוד עוקבים אחרי העיצוב הישראלי, יש הרבה חדשנות פה, כחברה שהיא קטנה ושהיא... היא עוד לא, הנה, דיברנו על מבוגרים שהכל אצלם כבר נעול, אז תחשבי על אירופה, כמה היא מבוגרת.
נכון.
ישראלים, אנחנו חדשים ואנחנו צעירים, אז יש עדיין את ה... אז אני מניחה שגם החברה החרדית, או כל חברת תרבותית קטנה, היא מאוד מאוד מעניינת.
ותראי מה לא שינו, וכנראה לא ישנו. את העובדה שזמן נגמר. אנחנו צריכים לסיים את התוכנית שלנו. אני לא יודעת איך התמדדו עם זה הטרנדולוגים, אבל אני מה זה מודע לך שבאת לכאן לאולפן שלנו בבני ברק מירושלים.
הזמנתי, היה לי כיף לדבר.
גם לי, אפרת יפה, אפרת ארנטל, שנזכה דרך פניות בחיים להתעלות ולעשות טוב בכלל ובפרט. תודה שבאת לפה. התראות. אפרת יפה, ארנטל, ששומעת את מנגינת הלב של החידושים, של הדבר הבא, יותר טבעי מלעבור למנגינת הלב של קובי ברומר, שאני מכירה אותו כשהוא היה ילד קטן. אז יאללה, איזה שיר מדהים.
בתוך ליבי הקטן שוכנת מנגינה, היא מנגנת לי שירים שקטים בין מיתרי הלב. היא לוחשת לי בקול עמוק, עמוק בפנים רוצה לצעוק, את מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלל, גם אם בטוף וצליל ירננו לך בשעת שמחה וכאב, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב. בתוך ליבי אני שם, לפעמים רוקד ומאושר, וזמן רב הרגשות שוטפים לאט לאט בוקים. בסוף היום מחפש מקום, בחוץ אין איש הכל פחות, את מנחמת מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך שיר והלב, גם אם בטוף וצליל ירננו לך בשעת שמחה וכאב, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב. Yeah.